בשעה טובה ככה בשיפולים של כ"א אדר, יום ההילולה וההסתלקות של רבנו הנועם אלימלך מליז'נסק. הניגון הזה כידוע לא של ברסלב, ברסלב עשו מזה עניין גדול, אבל זה ניגון של ניגון העגלה בדרך לליז'נסק. אבל זה ברמת כ"א אדר, זה בציר הירח. יש לנו גם בציר השמש. ובציר השמש הוא עובד במערכת של שבועות, לא של חודשים. ועיקר השבוע זו השבת קודש, זה יעשה המרכז. ולכן קדוש השם מכובד, האריזה לקדוש מלמד אותנו שקבלת שבת מתחילה בעצם כבר ביום רביעי. שאמרנו אתמול היום רביעי בשבת קודש, אז כיוונו להמשיך לנו תוספת נפש. מהשבת הבאה לטובה. והיום בבוקר, יום חמישי בשבת קודש, שאמרנו את זה כרגיל, כנהוג, עם חיוך גדול. אמרנו יום חמישי בשבת קודש וכיוונו להמשיך לנו תוספת רוח מהשבת הבאה לטובה. ושנאמר מחר בבוקר, בעזרת השם, שעון קיץ, על כל המשתמע מהמעבר, אז נזכה לומר, היום יום שישי, יום השישי בשבת קודש, נזכה להמשיך לנו תוספת נשמה מהשבת הבאה לטובה. ואז שנגיד, בואי קלה, בואי קלה, זה קיים מאוחר כבר, זה יהיה כבר כניסת שבת של זמן קיץ. אז שנגיד, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה, בעזרת השם, לנשמה יתרה שנאמר, יני ננה יא 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 בבמה. Na 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 ya ba 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 ma חומש ויקרא, תמיד יוצא ככה פורים, פסח, בין הזמנים, אחרי זה יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, ל"ג בעומר, אז הוא לא מקבל, אני מרגיש ככה הרבה במה בנישה השבועית שלנו להתחזק בעבודת השם על פי פרשת השבוע, שהיא הפרשה של השבוע. ולכן, אומנם אנחנו בשבת שמיני, אבל החלטתי שלא נדבר רק על פרשת שמיני, אלא נשתדל להקיף כמעט את רוב הפרשיות, נתייחס בדיוק למה כן למה לא, של חומש ויקרא. חומש, ספר ויקרא, מוכר בעיקר בתור ספר הקורבנות. המדרש הלכה זה תורת כהנים, אולי זה יותר מדויק, אבל בדרך כלל מכירים בעמך ספר הקורבנות, בעוד שלמען האמת רק שתי הפרשיות הראשונות שכבר קראנו, ויקרא וצו, אלו הפרשות שעוסקות בקורבנות באופן מובהק. ולכן יותר חביב עליי התיאור של הרמב״ם בתור ספר הקדושה, לא ספר הקורבנות. כי חומש ויקרא לא עוסק רק בקורבנות, אבל הוא בהחלט, אם רוצים לחרוז אותו מרישא ועד סיפא, אפשר לומר שהוא עוסק בקדושה. הוא עוסק בענייני הקודש והמקדש, הוא עוסק בטומאה וטהרה, כשרות המאכלות, איסורי ביאה, קדושת הארץ, שמיטה, יובל, וגם, אפשר להגיד גם בקדושת הזמנים קצת, אז בהחלט, ללא ספק, השם היותר מדויק לחומש הקורבנות, ספר הקורבנות, ספר הקדושה, כיוון שפרשת שמיני זו הפרשה הראשונה שיצא לנו ללמוד בחומש ויקרא ביחד, אז נעסוק בעניין כללי שחורז את פרשיות שמיני, תזריע, מצורע, אחרי מות קדושים ואמור, וגם קצת ניגע בויקרא וצו אולי על הדרך, וגם זמננו קצר היום בצורה יותר מהרגיל. וגם הפעם הבאה שאני אפגש בעזרת השם זה בפרשת קדושים, או שהיא תהיה פרשת יום העצמאות, נראה כבר מה זה כבר בזמן קיץ. בפרשת תזריע ופרשת מצורע אנו עוסקים בדיני צרעת, וכידוע דיני צרעת באה באבון לשון הרע. יש סיפור, אנחנו ככה עדיין ככה בשבוע, לא השבוע שחל בו, שבוע שאחרי חל בו, אחרי פורים. יש סיפור שהוא כל פעם מחדש, אני, מאז ששמעתי אותו לראשונה, מהרב גרוסמן במגדל העמק לפני הרבה מאוד שנים, ואני ככה ישר הקלדתי אותו למחשב שלי, וכל פעם שאני קורא אותו אני מזדעזע מחדש. ומה אתם חושבים, שרק באותניאל משתקרים בפורים? גם ברדין היו משתקרים, ואז כולם היו ככה מתכנסים לבית של מרן החפץ חיים, בעל המשנה ברורה, רבן של כל בני הגולה כפשוטו. והרב גרוסמן סיפר שהוא שמע את זה מאחד מזקני ירושלים שהיה נוכח באירוע. וכל הבחורים של ישיבת רדין וכל הכפרים וזו, כולם באו לבית הקטן של החפץ חיים. והיה שם תלמיד אחד שהיה, לא יודע אם גדול בתורה, אבל בהחלט היה גדול במידות. היה, שנקרא, כלי מחזיק ברכה מרובה, היה גדול, היה גברתן, ובעודו ככה שיקור בגילופין, שלא אומר מסתול, הוא פשוט הזיז ימינה ושמאלה, והתיישב בראש השולחן, ליד החפץ חיים, שהשקיר, חפץ חיים, והוא. יושב לידו על הספסל בראש השולחן, ובעודו שיקור, הוא אומר לחפץ חיים, אני לא מתכוון לזוז מכאן, עד שתבטיח לי שאחרי 120 שלך, אני איתך בגן עדן. עמו במחיצתו, עד כדי כך. והוא לא יזוז, אז החפץ חיים יבטיח לו שהוא איתו במחיצתו בגן עדן. טוב, חבר'ה חשבו שהוא צוחק, אבל הבחור לא צחק. הבחור גם לא היה שפוי, הוא היה שיקור, אוקיי? ולא הסכים לזוז, חזרו אותו בוא נשאיר, עוד ניגול ועוד ורטיירה, והבחור לא זז. זה כבר השמש מתחילה לשקוע. בזמן מנחה, והוא לא זז. אומר לו, אתה לא זה? טוב, מה לא עושים בשביל מנחה? חפץ חיים אמר, בסדר. תן רגע לחשוב על זה. חפץ חיים עצם עיניים, יתרכז, ואז הוא אומר, אני מוכן להבטיח לך שתהיה אימי במחיצתי בגן עדן. אבל בתנאי אחד. מעכשיו, מעתה, מהרגע הזה, ועד עולם, אתה שומר על הפה שלך מכל משמר. שום קשר, לא לשון הרע, לא אבק לשון הרע, לא רשות כלום. ואם כן, אני מבטיח לך עכשיו בתקיעת כף, שאתה אחרי 120, אימי במחיצתי בגן עדן. עכשיו, התלמיד הזה לא היה שפוי, אבל גם לא היה שקרן. הוא שתק. הוא לא הסכים להבטיח. חפץ חיים חוזר על דבריו, אני מוכן להבטיח לך, אימי במחיצתי, אבל תבטיח לי גם אתה. והתלמיד לא הסכים להבטיח. ואז החפץ חיים מסתובב לקיר והתחיל לבכות בטירוף, התפרק בבכי. אני מצטט, הוא אמר לו, פתחתי לך את כל שערי העושר בעולם הזה ובעולם הבא, ואתה מסרב להיכנס גי ולד, עם 80 סימני קריאה. ואז התלמיד זד, חפץ חיים החפל מנחה. הסיפור הזה הוא סיפור שהוא וואו, אחד גדול, כן? גם ההבטחה של החפץ חיים וגם הסירוב של התלמיד אומר, אני לא יכול להבטיח דבר כזה. למה אנשים נמנעים מלדבר לשון הרע, או יש אנשים שהם נמנעים מלא לדבר לשון הרע? בתור ילד הייתי לומד עם אבי מורי בן מיכל לערבית, יסודי כזה, בעיקר חטיבה, תיכון. והקדשנו לא מעט זמן, אני חושב אולי שנתיים או שלוש, ללימוד קבוע, רבע שעה מנחה בין מנחה למאיריב, והבית כנסת ביישוב, ללמוד הלכות חפץ חיים, לשון הרע, הלכות לשון הרע, חפץ חיים. וכשהתחלנו ללמוד, ניגש אלינו מישהו והעיר לנו שאולי כדאי ללמוד דברים אחרים, כי אם תלמדו את זה, לא תוכלו לדבר כלום, בטח לא בקהילה שלנו, אוקיי? אז לא כדאי לכם. אז בואו נראה מה אומר על זה השלה הקדוש. כשמו כן הוא הקדוש. שלה לפתיחת הזירה מצורה. עניין מצורה מחמת לשון הרע. ואל יחשוב אדם המספר לשון הרע שרואה את עצמו שאינו מצורה. כי זהו לא לרעה. כי נפשו מצורת. כמו שלמדו בזוהר מהפסוק במשלי, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אל תקרא מצרות אלא מצרת. כלומר, כי נפשו! שהיא נשמתו היא מצורעת בר מינן. על כן שומר נפשו ירחק בתכלית ההרחקה. צריך להבין שהלכות לשון הרע זה בעצם הלכות לשון הרע. תראה, זה שינוי שם. הלכות לשון הרע זה בעצם הלכות חברה. כיצד אנחנו מתנהלים בחברה, שאני לא אדם היחיד בחדר, בחברה, בקהילה, בשכונה, בעיר, בכלל. בחברה. עכשיו שהדבר שהכי השפיע עליי בהלכות לשון הרע, שלמדתי כמה פעמים כבר ברוך השם, זה דווקא ההקדמה של החפץ חיים. ובהקדמה הוא מונה 31 מצוות עשה ולא תעשה, שמי שמדבר לשון הרע עובר עליהן. ובכן נכון, זה 17 מצוות לא תעשה ו-14 מצוות כן תעשה, שעשה. אגב, לסבר את האוזן, יותר מ-50% מהמצוות לא ניתנות לקיום. אוקיי? אנחנו יכולים לקיים בערך סדר גודל של 271 מצוות, שומעים 200 מצוות עליות בארץ, 290 ומשהו מצוות, פחות מ-300 מצוות מתארג מצוות. כי כל המצוות של חומש והיקרא כמעט, של קודש ומקדש וטומאה וטהרה, אין באפשרותנו. אז יוצא לנו ש-30 וכשאדם עושה מדבר לשון הרע, והוא עובר בבת אחת, הוא מבטל 14 מצוות עשה, 17 מצוות לא תעשה, כלומר הוא עובר על 31 מצוות, זה יותר מ-10% מכל המצוות שאפשר לקיים בימינו, שתבינו. כלומר, דיברת על לשון הרע, תח, שרפת, יותר מ-10% מתרג שאפשר לקיים היום. ולכן אומר השלה משהו הפוך על הפוך. הצרת, הצרת זה מתנה. זה חסד גדול. הצרת בעצם פועלת את מה שפעולת הכאב פועל היום. אם כואב למישהו הברך, מה זה אומר? זה טוב או רע? זה בסך הכל נורית הזרה שנדלקת בדשבורד, אותך, תבדוק, יש פה משהו חריג, תבדוק. הבעיות הכי גדולות זה שלא כואב. ואז פתאום מגלים את זה מאוחר מדי, וקיימן על מפוסקים שגילוי מוקדם מציל חיים. נכון? בגשמיות, ועל אחת כמה וכמה ברוחניות. ואומר השלה הקדוש, גם כיום בדורנו יש צרת. או לא, הגננת אמרה שאין צרת. ספחת, בהרת, השערה ככה, גבה. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. תוסיפו לרשימה של הגננות. זה לא נכון. אומר השלה הקדוש, מי שמדבר לשון הרע גם בדורנו הוא מצטרע. אבל בדור שלנו גיבד לצערנו לא חווים את זה בבחינה גשמית חיצונית. אלא רק צרת הנפש. וזה הכי מסוכן. כי כשאדם בדור המקרא אצל חזלה יודע שהוא מדבר שם ומצטרע, אוי גיבד איך הוא נראה, הולך לכהן, ימשיך לו תשובה כפרה, תמת המעיקה, יחזור, הכל בסדר. אבל הוא אומר אשלה, כשאין צרת גופנית, מה אין צרת פנימית? לא. הרי חולי גופני זה גוף נפש. כשאדם החולה בצרת, זה היה ביטוי חיצוני לזה שהנשמה שלו מצורעת. אומר השלה הקדוש, חבל. אולי אם הייתה צרת גופנית, הולכים לכהן ואז מתארים. ולכן צריכים עוד יותר להיות אחריות, באחריות על הפה שלנו. וזה מעניין שלפני פרשת תזריע מצורע, הקדוש ברוך הוא בוחר להסמיך לפרשת תזריע את פרק י' שמסיים את פרשתנו, הלוא היא פרשת שמיני. במה עוסק פרק י' שמסיים את פרשת שמיני? במילה אחת או בשניים? מילה אחת כשרות, שתי מילים, הלכות כשרות, אוקיי? הלכות כשרות, כשרות המאכלים, קדושת המאכלים, you name it. בפרשה השמינית, פרשה שלנו, יש לראשונה משנה סדורה בענייני הכשרות. אגב, כשרות זה אחד מסימני העיקר של היהדות, אחד עם שבת ודברים אחרים, נכון? ואני רוצה היום להתמקד בסוג מיוחד של כשרות, שלא כשרות הבהמות, לא כשרות העופות, אלא כשרות הפה. וצריך לעשות רפורמה בכשרות. עכשיו שיגידו לי, לא, כשרות הפה. לעשות רפורמה בכשרות הפה. במיוחד רפורמה בכשרות הפה על ענייני כשרות. זה קל וחומר. ולא סתם נשמחה פרשת הכשרות פרק י' בחומש הקדושה לפרשת תזריע מצורע בו עוסקים בדיני הצרת השונים. וכידוע הצרת אמר לשון הרע, בואו נראה את מקור ב' ויקרא פרק י' וזה שמשה לבר למור עליהם. דברו מישראל, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבמה אשר על הארץ, כל מפרסת פרסה וכולי. אך את זה לא תאכלו ממחנה הגירה מפרסת הפרסה, את הגמל מהגירה, וכי מפרסה אינו מפריס, תמאו לכם. ואת השפן כי מעלה גירה ופרסה לא יפריס, תמאו לכם. ואת הארנבת כי מעלה גירה ופרסה לא יפריסה. ואת החזיר, גיבלד החזיר, כן, כי מפריס פרסה ושעסק וכולי וכולי, תמאו לכם, בבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תיגעו. פויה איכסה, פויה איכסה, פויה איכסה, טמאים הם לכם, נכון? לכאורה יש כאן פירוט הלכתי של סימני הכשרות בבהמות, שאנחנו מכירים אותם, נכון? מה מותר לאכול, כל שהוא מפריס פרסה, שעושה השסע, וכמובן מעלה גירה. אחרי פירוט הכלל, אין מה לפרט, הכל ברור, נכון? אלא שפתאום התורה מצאה לנכון לציין בפרט ארבע חיות ספציפיות, אין פה איגואנה, אין פה ברדלס, אין פה ג'ירפה, אין פה זברה, ודווקא ארבע חיות ולהדגיש שהן אסורות. למה? זה לא סתם, ברמת הפשט, הסיבה הברורה, בגלל שלאותן חיות ספציפיות שקראנו עכשיו, יש להם אחד או שניים מסימני הכשרות, וזה יכול לבלבל, כי אין להם בעצם את השלושה, את הטרילוגיה. ולכן גמל, שפן, ארנבת וחזיר, זה החיות כביכול יותר רגישות מסוכנות, שהתורה תורכת לפרט שהן אסורות, כי יש להם חלק מסימני הכשרות, אבל לא כולם, אז אל תתבלבל ואל תטעה לאכול אותם. כל זה ברובד הפשט. אבל ברובד הדרש, נראה שהגמל, השפן, הארנבת והחזיר, יש בהם עניין מיוחד. כותב המדרש רבה, הוא יקרא רבה י' ג' את הגמל, זו בבל, ואת הארנבת, זו יוון, ואת השפן, זו מדי, ואת החזיר, זו אדום. כן, ארבע, ארבע, מה זה ארבע? חיות וארבע? ארבע גלויות. חז"ל מצאו לנכון להשוות את ארבעת החיות, יש להם חלק בלבד מסימני הכשרות לארבעת הגלויות, אבל זה על דרך הדרש. בדרך הפשט, כפי שהסברנו, זה בגלל שאפשר לטעות בהם. הכלי יקר, במקור ד', מקשה, מדוע בכל החיות הללו התורה מציינת קודם כל את סימן הטהרה שיש להם, כן? למשל, את הגמל, מעלה גיראו, ואת ה, יש לנו את השפן, כי מעלה גיראו, ותענק הגיראו, כן? יש לנו גם לגבי החזיר, כי מפריס פרסאו, אבל גיראו... למה קודם כל מציגים את הדבר הטוב שבהם את סימן הכשרות שיש להם, ורק אחרי זה מדגישים את היעדר אחד מסימני הכשרות? לכאורה, אני אתן לומר, את הגמל אל תאכלו, כי פרסן אינו מפריס. למה צריך לתוח ולציין מה הוא כן, מה הוא לא? אומר הכלי יקר, וזה, תשמעו, זה יסוד גדול לחיים. מקור ד', וביאור עניין זה, שסימן טהרה שבכולם, מוסיף טומאה על טומאתן. הפוך על הפוך. דווקא בגלל שהם סימן טהרה, זה הופך את החיות הללו לעוד יותר טמאות. כדרך שאמרו בעשיו, שנמשל לחזיר שפושט את לפיו להראות כאילו הוא כשר, כן, מפריס פרסה שעושה השסע, ותוכו מלא תוך ומרמה. וזה מורה על כל מי שאין תוכו כברו כמידת הצבועים, המרים את עצמם כשרים, והם בלי ספק גרועים מן הרשע הגמור, שתוכו וברו שווין לרעה, כמו שפרש רשי על פסוק בבראשית, ולא יחלו דברו לשלום, כן, האחים על יוסף, ועל כן הפרסת פרסה בחזיר הוא סימן טומאה, לפי שבפרסה הזו יכול להטעות הבריות ולהראות כאילו הוא כשר, וכן בהפך זה בגמל ושפן וארנבת. הכלי יקר מלמד אותנו יסוד חשוב ויסוד כואב בחיים. זה שלחיות המדוברות הללו יש את אחד מסימני הכשרות, זה לא הופך אותם לקשרים, אלא רק מוסיף טומאה על טומאתם. יש אנשים שהם לא בסדר, והם יודעים שהם לא בסדר. אבל יש כאלה שהם לא בסדר, הם יודעים שהם לא בסדר, אבל הם צבועים. הם כלפי החוץ מנסים להיראות הכי קשרים, ואלו האנשים הכי גרועים שיש. מכירים את האלה שבאים לבית המשפט? פתאום, כיפה, וזה, ו... אבי אדם רצח, גנב, ענף, שדד, אבל כיפה עליו. מה זה? ויש אנשים שהם נבלות, נבלות. אבל כלפי חוץ, בגדים אחרו מכובדים, ישוב במזרח, ירביצו תורה. וכל הניסיון שלהם לראות כשרים וצדיקים יותר כלפי חוץ, רק מוסיף טומאה על טומאתם. לכן גם החזיר של ההלכה, אין הבדל אם אתה אוכל כזית חזיר או כזית איגואנה, נכון? טוב, אז אתה איגואנה, כזית זברה, אוקיי? גם החזיר נתפס כסמל הטומאה. רוב היהודים, גם היהודים שלא מקפידים על, על מה שנקרא, על בהכשר הרבנות בלבד, רוב היהודים לא יאכלו חזיר. יכול להיות יהודים, נכון? דווקא החזיר שכלפי חוץ נראה גלת כושר, בהכשר הבדת, אבל איפה הבעיה של החזיר? בפנימיות, בפה. ולפי הדברים הללו נבין גמרא פלאית במסכת יומא, דף ט', מקור ה'. מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלושה דברים שהיו בו. עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני שהיו עוסקים בו בתורה ומצוות וגמות חסדים מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. רבי יוחנן רבי אלעזר דאמר התרוויו, ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. אמר רבי יוחנן, טובה ציפורנן של ראשונים, מקרסן של אחרונים. אומר הגרו, הגאון מווילנה, שאם מתבונן בהבדל בין ארבע החיות שמנינו, גמל, שפן, ארנבת וחזיר, נראה ששלושת הראשונים, הגמל, השפן והארנבת, סימן הטומאה שלהם הוא שאינם מפריסים פרסה, וזה סימן חיצוני, זה סימן שהוא ניכר וגלוי לאין כל. בשונה מסימן הטהרה שלהם, שהם מעלים גרה, זה לא גלוי לכולם, כי זה בתוך הפה, זה בקיבה שלהם, נכון? אבל החזיר לעומת זאת, מה סימן הטומאה שלו? הוא לא מעלה גרה. החיסרון שלו נמצא בפנימיות. אבל בגלוי, תראו, כשר, כשר שלו חליפה ונימה ופרק וכובע ושטריימן, נכון? וכיפה סרוגה. אני כושר, אני הייתי בישיבה והכל, נכון? אז עכשיו אומר הגר"א, להבין את הגמרא, ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם. כלומר, הראשונים שלא היו מחפים על פשעיהם, לא היו צבועים. אם הוא גנב, כולם ידעו שהוא גנב, הוא לא אחר כך כלמד ובניק, נכון? אז הם נענשו בג' גלויות הראשונות, בבל, מדי ויוון, שנמשלו לגמל, שפן וארנבת, החיות שסימן לתומה שלהם גלוי בדיוק לכל, נכון? ואז נתגלה קיצם, זה גלויות שהם הסתיימו בסוף, ברוך השם. לעומת זאת, אחרונים שלא נתגלה עוונם, שכלפי חוץ נראו כצדיקים, אבל בפנים הכל הם מלא בשנאת חינם, העלאת גרה. לכן הם נענשו בגלות אדום, שנמשלה לחזיר, שסימן תומתו הוא פנימי. וזה שמר ביוחנן, טובה ציפורנם של ראשונים, כלומר הראשונים שעשו עבירות גלויות, ונענשו בגלויות שנמשלו לחיות שסימן התומה שלהם הוא בציפורן. לא מופיעות פרסה, נכון? לא מופיעות פרסה. אז אומר פה הגמרא, טובה ציפורנם של ראשונים, הם טובים יותר מקרסם של אחרונים. אלה שעשו עבוד בסתר ולקו בגלות אדום, הגלות שנמשלה לחזיר שתומתו איפה היא בקרס. שלא מעלה הגמרא הזה, פשט הגמרא של הגר"א. באמת פשט. עכשיו ציינו לאל את הבעייתיות של החזיר, ואולי יש כאן עוד מסר עמוק להפנים בדיני כשרות. לאור ההבנה שעיקר התומעה של החזיר זה בגלל שכלפי חוץ הוא בסדר. אבל כל שהוא לפה, לפנימיות הוא טמא. גם המאכל, ועכשיו אני אומר לכם בהלכה, לגמרי הלוכה, המאכל הכי מהודר, הבדץ הכי מחמיר, הרב מחפות בעצמו היה שוחט. גלעד, גלעד, גלעד. אבל אותו סטייק, אנטריקוט, פילה, סינטה, אוקיי? אם אנחנו נבשל אותו, נצלה אותו בכלי או בתנור שהוא טרף, מה ידינו? טרף, הוא לאכול אותו, הוא לא קשר. למרות שהוא גלעד, גלעד, אבל הכלי, מה אם עושים הכלי? הכלי טרף. מה לעשות? שאלתי פעם סיפור מהרב בינשטוק, חשובי ברסלב, מאנש בירושלים. הוא סיפר, הוא יש לו ככה חיבור מיוחד לארון הכהן. סיפרתי לכם את זה בעבר כמה פעמים, ונחזור על זה. אז הוא משתדל כל שנה להגיע לג'בל הרון בירדן. כן, זה דרומית מזרחית לים המלח, יורדים מדמטה לאילת, עולים את הגבול, חוצים את הגבול, נוסעים צפונה, ושם ג'בל הרון, קבר הארון הכהן, מיוחס להור ההר, ושם מתפלל עם ישראל. והירדנים, כמובן, מטעמי סטריליזציה וזה, כל השנים עד לפני הקורונה, לא מוכנים שאף אחד יכניס מארץ הקודש מאכל ומשקה. כמובן, מה הם רוצים? שתקנה אצלם בגזלן המקומי. אבל הרב בינשטור, כמובן, יהודי חרדי מירושלים, אז הוא לא שותה ולא אוכל. אבל, לא סיפרתי לכם, אבל היורצייט של אהרון הכהן, זה היה כתוב בתורה, זה א' באב. וב-א' באב, זה לא כזה מומלץ להגיע למדבר עם פרק וכפות ובגדים של חסיד פולני. אוקיי? אבל מה לעשות? מנהג אבוסינו בידינו, נכון? אז אבוסינו בגליציה, לא הלכו במדבר, הם היו בגליציה. והוא נוסע ככה חזרה אחרי כמה שעות במדבר, בחום, במונית, עם בדואי, שמסיע אותו בלי מיזוג כמובן. אתה אוי לי מייצרי ומיוצרי, לפתוח את החלון, אתה לא יודע, והוא צמא. אז הוא אומר ככה בערבית העילגת שהוא יודע, ככה אומר לנהג, חביבי, עמדקמה יפיל סיירה. יש לך איזשהו בקבוק מים פה שאתה יכול, אומר לו, עושה לו חריגה, אומר לו, אל תשאל, אני גדלתי פה בשמורה, איזה שמורה, הכל פה מדבר, יש פה איזשהו בור, אני עכשיו רץ מביא לך. הוא פותח את הבגז, שם קצת רעשים, ואז אותו רץ כמו ספידי גונזלס, אלא לא נודע, אחרי איזשהו רבע שעה, 20 דקות חוזר, מתנשף, מביא לו ג'רי כאן, מלא במים קרים. הרב שאומר, אבא חי, תעתה. השתבח שמו, ברוך הוא אדם, שהכל נהיה בדברו, שותה, יורק את כל המים המגעילים האלה. מה התברר? התברר שהבדואי באמת היה אדם סימפטי, באמת רוצה לעזור ליהודי הקדוש, והיה לו בגז, היה לו שם ג'ריקן של דלק, בכל זאת, נסיעה ארוכה. אז הוא שפך את הדלק לבקבוקים קטנים יותר, ורץ עם אותו ג'ריקן לבאר, שאב מהבאר, והפיל לו. אז הרבי שתוק חיוון שהכל נהיה בדברו. גם ה... כן, ה-H2O, גם ה... ה-CO2, גם ה... לא, ה-H2O, גם המים, וגם... וגם הטרפנטין, אוקיי? 95. עובר לסוחר, תושדה לסולר. ואני למדתי מהסיפור הזה מוסר גדול מרבי נשתוק. איך יכול להיות שעם הפה שאיתו אני מברך ומתפלל ולומד, עם אותו כלי, אני גם מתנף ומלכלך ומדבר לשון הרע. הרי גם עם הבשר הכי טוב שיש, הכי כשר, תפילה, לימוד תורה, נמצא בכלי שהוא מתונף, אז הבשר אסור. צריך לשמור על הסטריליזציה של הפה. נמציא חבוני מפשיסך. פעם אחת, נכנס לבית מדרש, היה שם עריות, קדושי ערים, קוצקה רבה, רבי מבורקה, זה לא צחוק, בית פשיסחו. אמר להם, יאללה, יאללה, רוח, רוח מינון, רופו מפה, רופו מפה, לא צלות אתכם יותר. טוב, סידים מתבטלים, הרבי אמר, ישר קופטים על העגלה בחוץ, לאן? הרבי לא אמר, שחרים את המושכות, הסוס כבר מתבטל, הרבי כבר יודע, הסוס נוסע, נוסע כל היום, באמצע היום מגיע לאיזשהו יער, עוצר אליי איזשהו קרצ'מה, שהוא אכסניה. טוב, נוסעים לאכסניה, רואה שם, רואה, חסדי השם, יהודי, בעל הבית יהודי, ברוך השם, אומר לו, אור, היהודים, זוכן, ככה חבר רציניים, אומר, ארוחה עליי, בבקשה, בשבוע אני כבר מחלכן ארוחה בשרית. איך שם את המילה בשר? רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. באיזה הכשר זה? זה של הבדת, זה של העידה החרדית, זה של הרבנות, זה של צוהר, מהשוחט, ראינו את הסכין. היה שם איזה שיהודי אחד מאחורי התנור, ככה זה עני כזה קבצן, אמר להם, יהודים, הלוואי ותקפידו על מה שאתם מוציאים מהפה, כמו שאתם מקפידים, מה שאתם מכניסים לפה. הרבי מקוץ כמר, הבנו את המסע, אפשר לחזור לפשיסחה. אוקיי? חזרו לפשיסחה באותו לילה, הרבי פשיסחה בוא נאמר להם, נו, פגשתם את החבר שלי שם אחרי התנור, יאללה, תחזרו ללמוד. אוקיי? העביר להם את המסע. אז זה לא, הם היו עריות, כן, זה לא שהם היו... אבל העביר להם את המסע. וזו נקודה מאוד חשובה. הלוואי ונקפיד על מה שאנחנו מוציאים מהפה, כמו שאנחנו מקפידים על מה שאנחנו מכניסים לפה. רבי ישראל סלנטר לומד על כללי הזהירות מלשון הרע דווקא בפרשה שלנו. אתם יכולים להסתכל בדף המקורות במקור א', שיש פה על הגמל, פסוק ד', כתוב, פרסה איננו מפריס, מפריס בהווה. על השפן בפרסה לא יפריס, עתיד. ועל הארנבת בפרסה לא היא פריסה, שזה לשון עבר. מפריס, יפריס, יפריסה. עבר ועתיד. אומר רבי ישראל סלנטר, רבי תנועת המוסר, לפעמים צריך להגיד על משהו או על מישהו שהוא שייגץ, שהוא תמה, כדיבור לתועלת. צריך להגיד לפעמים משהו שהוא אסור, שהוא תמה. אבל איך אתה יכול להגיד על דבר כזה? רק אם אתה מוודא שהוא גם מפריס בהווה, הוא גם יפריס בעבר וגם יפריס בעתיד. רק אם ברור לך שגם בעבר, בהווה ובעתיד הכל אצלו תמה, רק אז אתה רשאי לומר עליו שהוא תמה. כמו משה רבנו, ואיפן כה וכה, ויהיה ארכי אניש. מה זה בארכי אניש? הוא בדק שלא מאותו גוי, לא יוצא אף פעם איזשהו חסיד אומות העולם, רשימת שינדר שיציל יהודים, יעשה טובה ליהודי, ואז הוא הרג אותו. עכשיו אני לא אומר פה להלכה ולמעשה. כי אם אדם יש חובת דיווח, מי שפוגע בקטינים, יש דברים כאלה, צריך לדווח. אבל כאמירה רעיונית, שאנחנו חייבים להקפיד, מה שאנחנו מוציאים מהפה, מפריס, יפריס, יפריס, ולא רק כאן ועכשיו. לאחרונה, ולאחרונה זה כבר 4-5 שנים, סליחה שאני אומר את זה בכנות, דווקא סביב דיונים על הסדרת כשרות המאכלות, ואני לא מבין בכשרות, בסדר? אני לא איזשהו פיגורה הלכתית בכשרות, לא עשיתי שימוש בבית מטבחיים, לא. אבל דווקא סביב דיונים על הסדרת כשרות המאכלות, התרבו בצורה בלתי רגילה דיבורים של לשון הרע בין הגופים השונים שעוסקים במתן כשרות או השגחה על המאכלים, ושכל הדיבורים על חיים ולדר, שם רשעים ירכב, שלא דיווחו על זה באתרים מסוימים, כי זה לשון הרע, אמרתי, אבל הכותרות, הכותרות על הכשרות, זה לא לשון הרע, זה לא הוצאת שם רע, זה חבל, שסביב העניין של כשרות המאכלים לא מקפידים על כשרות הפה. שלמדתי פה בישיבה לפני לא מעט שנים עם מורי הרב מאיר ליכטנשטיין היקר ואהוב, אז סיפר לי סיפור שאני מאוד אוהב. נשבר לו, הלך לו הטלפון. אז הוא גר בבית שמש, רמת בית שמש, אזור חרדי שנחים יותר טובים. הלך וביקש, חיפש טלפון. בדק סמארטפון כזה, ואמר לו המוכר, שידע שהוא בנה של קדושים, הוא נכד של הרב סולובייצ'יק, נין של רב חיים, 50 רב חיים מבריסק, בכל זאת. אומר לו, כבוד הרב, אתה? אומר לו, מה? אתה? אתה לוקח טלפון שהוא לא כשר? הוא אומר לו, יש לך טלפון, אני שמחתי להם כל טלפון כשר. אומר לו, מה טלפון כשר? כן, תן לי טלפון, שאם אני אומר רווק לשון הרע, הוא שולח לי התראה, התראה לשון הרע, ואם זה הוצאת שם רע, השיחה מתנתקת. אם יש לך טלפון כזה, זה טלפון כשר. זה טלפון כשר. טלפון כשר זה טלפון שלא מדברים בו רווק לשון הרע. שלא מדברים בו רכילות, ולא קוראים בו דברים של הוצאת שם רע, כי זה מסנן אוטומטית. אוקיי? זה טלפון כשר. טוב, אז מה עושים הלכה למעשה? עד כאן. עסקנו פרשת שמיני ותזריע ומצורה. אני אספר סיפור הלכה למעשה. במקרה אנחנו קצת נגלוש מהזמן, בסדר? אבל אין ברירה. פעם אחת הייתה מחלוקת, גם אז. על רב מסוים, עלינו אתה עם לצרנו וכו', לא ידעו, אבד, שיגל אמה. ואז החסידים לא ידעו להכריע. בכפר, כן, צריך לגנות אותו, להחרים אותו, לבזות אותו. או מה פתאום, לדבוק בו, לעודד אותו. אז הם נסו לרבי שלהם, הרבי עם ג'יקוב ובעל אימרי נועם, נסו לשבס לג'יקוב. באו לרבנו שבעל אימרי נועם, אמרו לו רבנו, באו להם ככה בגיצ'אבס, שאחרי התפילה, בתיש בליל שבת, שולם על הירם, רבנו, גיצ'אבס. לגבי הרב הזה והזה, שכל העדה הגויסת בזה, מה היחס? כן, לא, שלחו אותנו, שתגיד לנו מה. אמרו, הרב הזה נזלת, הגויסת נזלת. אבוסי זה דפשט, מה זה נזלת? ישר רצו לתורה, בדקו איפה שמינה לנזלת בתורה, חיפשו, לא מצאו, אין נזלת בתורה. טוב, מוזר. למחרת בבוקר, בקיגל וההרינג, אחרי התפילה בבוקר, שם הסיפורי מעשיות, באו לרבי, אומרים לו, רבנו, אבל לא הבנו, מה דעת קודשו לגבי הרב? אומר לו, הרב הזה, נזלת! ישר רצו לבבלי, אין בבבלי את המילה נזלת. רצו לירושלמי, אין את המילה נזלת בבבלי בירושלמי. לא יודעים, טוב, אומרים, רבא דרבין, זה עת רצון. ניגשים לה ברבא דרבין, ככה, בין הבני חלה לידיד נפש, אומרים לו, רבנו, אבל אנחנו חייבים, מה, הרב הזה, נו, אמרתי, זה כבר פעם שלישית, הרב הזה נזלת. לא הבינו, פנימית. פתחו את הזוהר, בתקו, לא מצאו, כתבי אריזה, לא מצאו, אין את המילה נזלת בזוהר. גייבלד, מה עושים? אחרי ההבדלה באו אליהם נשבע רבנו, אנחנו חייבים לחזור לכפר, ואנחנו לא מבינים מה הרב אומר על נזלת. מה זה נזלת? זה טוב, זה רע. נזלת. למה לא אמרתם? אסביר לכם מה זה נזלת. בממלכת החיות היה בצורת. היה בלגן, היה מחסור. מלך החיות, האריה, במשך 3 ימים לא אכל כלום, עושה דבר לפיו, וזה מסוכן, כי שהמלך לא אוכל, כמו בני אדם, הוא עצבני. ניגשו לה, טוב, היועץ המדיני חברתי, אמרו לו, דוב בר, עושה משהו. תיגע שם לאריה, אריה לב, תוריד אותו משהו, תמצא פתרון, משהו. טוב, דוב בר ניגש, אומר לו, אדוני המלך, שמע, יש לי רעיון. תצא החוצה, החיה הראשונה שאתה רואה מחוץ לארמון, תטרוף אותה, ובל ציון גואל, די. אומר לו, השתגעת, דוב בר, עשיתי פה ועדת האום ככה, וגינוי פה, וסנקציות, ושיימינג עם התקשורת, אני לא יכול, תן לי סיבה, אני צריך תירוץ. אומר לו, מה הבעיה, אדוני המלך, בינינו, 3 ימים לא אכלת, הפה שלך לא... ידעים טובים יותר, קצת מפריח. תיגש לחיה הראשונה שאתה רואה, ותשאל אותה, האם הפה של המלך מפריח? אם היא תגיד את האמת, תטרוף אותה. ואם היא משקרת, שקרנית, תטרוף אותה. ועצה של יועץ טוב, נכון? המלך יוצא, חסדי השם, מה הוא רואה החיה הראשונה? פרה, השתבח שמו, פרה זה גם מידות נפח, גם מידות... קיצר, ברוך השם, ברוך השם. המחיה, ישר, פרה משתחוות, בוא לה, פרה, פרה. שאל הקיר, תגידי לי, האם הפה של המלך מסריח? ואתה, מה הפי? מימיי לא הרחתי ריח גן עדן שכזה. המלך אמר, את לא מתביישת, שקרנית, משקרת עם מול הפרצוף, תערף אותה שירק את הזנב. חסדי השם. אבל אחרי 3 ימים, זה גם קצת פחמימות, לא רק חלבונים, משהו יותר קטן כזה, יותר ככה מנת ביניים, לא מנה עיקרית. תסתכל למין השמאלה, פתאום מה הוא רואה? חמורי כוח חמור. חמור זה לא פרה, אבל זה גם לא מבייש. עכשיו החמור רואה את הזנב תלוי שם אחורה, אז הוא מתחיל לרעוד. הוא אומר לו, חמוריקו, הפה של המלך מסריח. הוא אומר לו, תשמע. האמת, בוא נאמר שיצא לי להריח יחלות יותר טובים ממך בעבר. אתה לא מתבייש. מורד במלכות, תח, תורף אותו. ואחרי המנה העיקרית, מנת ביניים הצריך, איזשהו קרם פבלובה, עמוס שוקולד, משהו ככה לכינוח, ופל בלגי, כזה טוב, עם נגיעות של מנגו. תסתכל, ימין משהו קטן, פתאום הוא רואה על הכיפה, קורא את השואל. השואל כבר מסתכל ימין, השמאל רואה את הזנבות, שני הזנבות העשנים, העודים העשנים. מה נעשה? אומר לו שואל, שואל, הפה של המלך מסריח. אומר לו, תשמע, אדוני המלך, אני ישנתי אצל השפן, השפן הקטן, תשכח לסגור את הדרת, הצטננתי. אני, האף שלי מלא נזלת, אני לא יכול להריח היום, מחילה, תשאל מישהו אחר. אמר לי, מאים רנועם, שחררו, נזלת, כל טוב, אל תתעסקו, לא יכול להריח, לא יכול להגיד לכם. עד כאן עסקנו בפרשת שפילי בתזריר המצורה, חייבים להזדרז, אבל יש איזה המשך גם בפרשות הבאות. פרשת החמות עוסקת בשיא הקדושה האנושית. הכהן הגדול שהוא צינור הברכה להשפיע קדושה לעם ישראל, ולכן חלים עליו סייגים ייחודיים בענייני קדושה וטהרה, כמו שכתוב בתחילת פרשת אמור. שיא השיאים של הכהן הגדול זה כניסתו לקודש הקודשים, ובנוסף ביום הכיפורים זה היום היחיד בשנה שבו הכהן הגדול הוגה את השם המפורש באותיותיו, וכל העם קוראים, משתחווים עם הדפים הפנים, אומרים ברוך שם הולכתו לעולם ועד. אחרי פרשת אחרי מות של הכהן הגדול, פרק ט' ז', יש לנו גם את פרק י' ז', י' ח', יש לנו את כל האנטיתזה לקדושת הכהונה, פרשת האריות. את הרישה, קדושת כהן גדול אחרי מות, קוראים בשחרית של יום כיפור. אבל את פרשת האריות, את האנטיתזה, קוראים במנחה של יום כיפור. ואז נגיד פרשת קדושים, פרשת קדושים כלל ישראל, נתבעים לקדושה, לא רק הכהנים, אלא כולם קדושים תהיו. ולאחר מכן יש פרק י"ט של גופי תורה, יש לנו מערכת שלמה של מצוות בין אדם לחברו, בין אדם למקום, על מנת להנחיח את הקדושה בכל המרחבים, בכל הופעות החיים. פרשת אמור, כפי שאמרנו, בעצם מציגה את המודל של קדושת הכהנים, אבל אני רוצה שנתמקד דווקא בסיום הפרשה. סיום הקורבב, ויצא בן אישה ישראלית ובן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי, ויקוב בן האישה הישראלית את אשר, ויקלל ויביא אותו אל משה, ושם השלמות בדברי למטה דן, וכולי ולוחי, וכולי וכולי, בסוף ויתיעו אותם כאלה מחוץ למחנה, והרגמו אותו אבן, וכולי. רבי יצחק קארו הוא הדוד של מרן בית יוסף. בספרו תולדות יצחק מביא שלא סתם הסיפור הזה של המקלל נזכר בסוף פרשת אמור. הוא אומר שתי סיבות. האחת, כיוון שההתחלה של אמור זה הכהן. הכהן מה עניינו? לברך. אז מי האנטיתזה של המברך? המקלל. אותו כהן שמשתמש בשם השם כדי לברך שם המפורש, ברך את עם ישראל, למחול כל הבנותיהם, המקלל משתמש בשם השם כדי לקלל. אבל הסיבה השנייה לדעת התדות יצחק, זה כיוון שהפרשה הזו, פרשת אמור, היא בעצם פרשת החתימה של כל פרשיות הקדושה בכללותן, מתחילת חומש ויקרא. ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע, אחרי מות, קדושים, אמור, מסתיים המקלל. המקלל זה המפטיר של פרשת אמור. עובר הפרשות הבאות בחומש ויקרא, בארץ ובחוקותיי, הן עוסקות בעיקר בגילוי הקדושה בארץ, קדושת הארץ, דיני שמיטה, היובל שנוהגים בה. ופרשת המקלל היא בעצם מהווה חתימה לפרשת הקמת המשכן, קדושת המקום, כשרות המאכלות והפה, דיני תומה וטהרה, קדושת הכהנים, קדושת הזמנים בפרשת אמור. ואל מול כל הקדושה הנשגבת שפירטנו עכשיו, מה לעומת זה, מה הסתרה האחר של זה? דמותו של המקלל. תראו ספר החינוך, מה הוא כתב על המקלל, על איסור לאו דברכת השם, ומשורשי המצווה בברכת השם, לפי שמתרוקן האדם במאמר הרע ומכל טובה, וכל הוד נפשו נהפך למשחית, והנה הוא נחשב כבהמות, כי באותו דבר שיבדילו, השם יתברך לטובה, זאת אומרת שהוא בוא נעשה אדם, שהוא מדבר, והוא הדיבור שנבדל מבומיני הבהמות, מבדילו את עצמו לרעה ומוציא עצמו לגמרי מכל גדר הדעת, ונעשה כשרץ נמאס ונאלך ולמטה ממנו. ועל כן הזהרתנו התורה על זה, כי האל הטוב יחפוץ בטובתנו, וכל דיבור ודיבור הגורם מניעת הטובה ממנו יבוא כנגד חפצו ברוך הוא. בהמשך דברי החינוך דן בדברי המשנה בסנהדרין, איך דנים ומעידים את המקלל. אדם קילל בשם השם המפורש. עכשיו מה העדים צריכים להגיד? מה הם שמעו? כלומר, אחד העדים צריך לחזור ולהגיד, אני שמעתי שהוא אומר, לא יוד כבב כבלו אדנות, אלא את השם המפורש. משנה סנהדרין, פרק זין. המגדף אינו חייב שפרש את השם. אמר רבי יהושע בן לקורחה, בכל יום דנין את העדים בכינוי, יקה יוסי את יוסי. יוסי זה כינוי של שם השם. נגמר הדין, לא הורגים בכינוי, אלא מוצאים את כל אדם לחוץ, ושואלים את הגדול שלו, אומרים לו, אמור מה ששמעת בפירוש. והוא אומר, והדיינים עומדים על רגליהם וקוראים ולא מאחין. והשני אומר, אף אני כמו הוא שמעתי, והשלישי אומר, אף אני כמו. כלומר, מכל אומר את שם השם, העדים מציינים אותו בכינוי חלופי, זה לא הוויה, אלא זה יוסי. יש פה סוד לפי הברטנורה, רבי עובדיה הברטנורה, תראו, מקור ת', פירוש הברטנורה על המשנה, יקה יוסי את יוסי, אני שמעתי מפני שהוא בין ארבע אותיות, יוד וו סמך יוד, יוד כ וו כ. ועולה בגימטריה, כמה זה יוסי בגימטריה? 86, גימטריה אלוקים, שם שלה דין, לכך מכנה שם בין דלת אותיות ליוסי. במקום לומר שם השם עם ארבע אותיות תקבע, כי אומרים יוסי. כביכול שם תמים, אבל פה רמוז פה, מה זה שם? יוסי זה אלוקים. גימטריה, הטבע זה, אלוקים זה מידת הדין. במקום להשתמש בשם השם, להמשיך ברכה טובה, שלום טובה וברכה כמו הכהן הגדול, להמשיך חסדים משם הוויה, הוא משתמש בשם הוויה להמשיך דינים על המציאות. כשגוי מקלל לא דנים אותו, אבל כשיהודי, מה כשיהודי דנים אותו? כי גוי גם ככה מוגבל מצומצם לטבע. אבל שיהודי ייקח את השפע מאסף ברוך הוא ויצמצם אותו למידת הדין כדי לפגוע, היו לא תהיה חס ושלום. ועוד רמז, יוסי, השם נפוץ. יוסי זה לא שם רגיל, זה קיצור, כינוי, למה? יוסף. כמה זה יוסף בגימטריה? 156, שזה 6 פעמים 26, 6 פעמים הוויה. יוסף הצדיק היה, אומר, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אומרת הגמרא, אל תקרא עלי עין, אלא עולי עין. כלומר, הוא מעין לעין הרע, נכון? הוא עין טובה. עין בגימטריה, 130. זה 5 פעמים הוויה. יוסף הוא 6, הוא מעל העין. הוא למעלה. הוא מעל העין הרע. אבל יוסי, במקום להמשיך חסדים מרובים, במקום שם הוויה, יוסי מידת הדין. לכן פרשת המקלל היא תמיד בסמיכות לפסח שני. פסח אומר האריזל, זה פסח. כן? לא מכירים את זה בהצבא, כרפס. כרפס השתבות, כלל ראשון, פסגו. אבל בפסח מתחילים כרפס, כלל ראשון, פסח, פמדבר. האריזל אומר שכל גאולת מצרים הייתה גלויה, תלויה בגאולת הדיבור. עד שבני ישראל לא צעקו, הם לא נושעו. ולכן כל מצוות הפסח, פה מתקרבים לפסח, שורות בפה, אכילה, שתייה, כן, קורבן, מצווה מצה, מתת מצווה, ארבע כוסות, או בדיבור. כל שלום הרבה פתח של הדברים האלה לא יצא, והגעת לבינך וכו', פתח מצה ומרור. הכל תלוי בקדושת הדיבור, הכל תלוי בקדושת הפה. בספר יצירה, ובעקבותיו גדולי הקבלה, והחסידים מדגישים, דיברנו על זה בשובבים, שקדושת הברית, וקדושת הלשון הם דבר אחד. עמוד הדה אמצעית. תראו את השפת אמת במצורת אף רשנון. במדרש היום ונורא הוא ממנו משפטו ושעיתו ושעיתו. כי הנה מצוות זווים ומצורעים מיוחד לבני ישראל. והיא שבחן של ישראל. כי המתנות שהנחלנו השם מטבח ממילא צריכים אנו להיות מוכנים לקבל אותם. וכשיש חיסרון והם מקבלים כראוי מתנה במקום הזה, כראוי מתהווה במקום הזה כוח סתרחה. ויש בחינת מחשבה דיבור ומעשה, ומול כל אלה יש תומת מת וזיווה. ומצורע, וזיווה ומצורע הם החמורים מהתומות, כמו ברית הלשון והמאור שהם יסוד הצדיקים וכולי. כמו כן, כשאינו שומר פיו ובריתו יש צרעת וזיווה. וכנראה שברית הלשון פוגם יותר מברית המאור, שהמצורע משתלח מכל הגימל מחנות. מה? מאור זה הברית, זה הברית, פגם הברית. ואכן המקלל שורשות לפגם הברית. כמו שרשי ושאר המפרשים מציינים, שהוא בנו של האיש המצרי שהרג משה. אמא שלו, שלומית בת דברי, הייתה מופקרת. היא לא הקפידה על קדושת הפה, הייתה מפטפטת עם גולם, ולכן חמד אותה אותו המצרי, והיכה את בעלה, כדי שהוא יוכל להתייחד עם אשתו של אותו יהודי שהוא היכה. ומי נולד מהסיפור הזה, מהביאה הזאת? נולד המצרי, שכתוב שהוא מאב, שהוא מצרי מאב, אבל יהודי מהם. כלומר, המקלל הוא שילוב תולדה של פגם הפה, ופגם הלשון ופגם הברית. וספר תולדות יצחק אומר שהמקלל למד את השימוש בכלל ממשה רבנו. כי כאשר משה רבנו הרג את אבא שלו של המקלל, איך הוא אמר לו? אמר לו, רשע, למה תקה רעיך? תקה בחילוף אותיות, כף, ואז ה' ואז תף, זה שם קדוש מתוך ה-72 שמות הקודש. ולכן צריך לדעת שיש לנו אחריות על הפה. לא רק על מה שנכנס אליו, זה בשר, חלב, כן חלק, לא חלק, כן תולעים, לא תולעים, אוצר בית דין, איתר מחירה, כן וכו'. אלא בעיקר אחריות על מה שיוצא מהפה שלנו. פרשת המקלל לא מסתיימת במות המקלל בסקילה. עד היום, אנחנו אוכלים קש ומשלמים עליה בריבית דריבית. חכם רבי יהודה פתאי, הקודש הקודשים, ספר מנחת יהודה, סודות שגילו לו. וראיתי בחלום כי איש המצרי הזה נתגלגל אחר כך בשמשון בן מנוח, ואחר כך בנוצרי, ימח שמו וזכרו. ראשי תיבות, יהוד שין ועזב, ימח שמו וזכרו. שהיה הוגה את השם באותיותיו, ואומר על עצמו, מצרים קראתי לבני, על שעיקרו היה בן איש המצרי, וגם הוא היה בן אישה זונה, ולכן גם הוא וגם שמשון לא מתו מיתת עצמם. תראו מה נוצר בפגם המקלל. ימח שמו וזכרו, ישו, שם רשעים מרכב. הוא שמע את השם המפורש מהכהן הגדול בבית המקדש, אבל זה שם בן 72 אותיות. מה הוא עשה? קח ציפורן מברזל, את ברזל, וחרט על היד שלו את כל השמות, כל האותיות. ואז אחרי זה הגיע לכנרת, אמר את השם, ועשה מופתים, והלך על הכנרת, דברים כאלה, קבלה מעשית. ועם אותו שם של כהן גדול, הוא קילל וחילל. ואנחנו עד היום, כי הוא היה גלגול של המקלל, אנחנו עד היום סובלים מהנצרות. מה זה שואה? מי הרג בשואה? טרזינשטט, אושוויץ, בביאר, מאיפה זה? וכולם נוצרים. תחתת נוצרים, מסעות הצלב נוצרים, אינקוויזיציה, הכל זה נוצרים. שכולם מאיפה השורש שלהם? מהמקלל. כמה אנחנו צריכים להיזהר בענייני קדושה, והפתח הראשי להתקדש ולהיטהר, או להפך, שמירת הלשון. אומרת הגמרא ביומד אף למדחת, בא להיטמא, פותחים לו. בא להיטהר, מסיין אותו. תמיד מדגישים את הסיפה. כן, בא להיטהר, מסיים לו. אבל לא לשכוח את הרישה. בא להיטמא, תפדל, תכנס. בא להיטמא, פותחים לו. מי שירצה לטמא, יעזרו לו. לכן גם כשנכשלנו ופגענו, אנחנו עושים תשובה. מתקרבים חזרה לקודש באמצעות קורבן. ואז הכהנים, שהם שומרים על הפה ומברכים, הם כהנים אוכלים עם הפה, ובעלים מתכפרים. הכפרה לעולם תעשה באמצעות שימוש מושכל, בפה מקודש, דיבור מקודש, אכילה מקודשת. כשיש אכילה מקודשת, יש דיבור מקודש, יש חברה בריאה, יש חברה שמחה, שנאמר, תני נאי נאי, נאי נאי, 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 במ, 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 נאי, 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 רק לדבר על זה, גם ליישם את זה ולחיות את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.